לתת משהו שהוא יותר ככה מבט מסגרתי על ספר שמואל מתוך הפרקים שאתם נמצאים בהם, בכדי שנסוף השיעור הזה הוא שיעור, כלומר הלימוד שלכם הוא לימוד של מסגרות וערכיות, ושיעור כזה כדאי שייתן מסגרת. כמו שאתם ודאי יודעים, החלוקה בין שמואל א' לשמואל ב' היא, אני מתחיל כאילו ממשהו צדדי, היא לא חלוקה מבית המדרש שלנו. בכ"ד ספרי המקרא שלנו יש רק שמואל אחד, יש מלאכים אחד, יש גם דברי עמים אחד, ועזרא ונחמיה הוא ספר אחד. החלוקה הזאת נכנסה אלינו בדרך לדלת האחורי במאה ה-13, כשאיזה בישוף אנגלי החליט לקחת את התנ"ך ולחלק אותו לפרקים. כלומר, המסורה שלנו סימנה סוף פסוק, חלקה לפסקאות, קרי פסקה פתוחה, סתומה, פרשיות שבוע, עם המחלוקות בין שיטות שונות, אבל המסורה שלנו עשתה את החלוקה הזאת, אבל את הפסוקים שהיא עצמה מספרה, היא לא חשבה למספר. ובישוף אנגלי במאה ה-13 פשוט חלק את התנ"ך לפרקים, בכלל עשה את זה על התרגום ללטינית, וכיוון ששם בתנ"ך, אני מדבר על תנ"ך, לא ברית חדשה, התנ"ך שמתורגם ליוונית ואחר כך ללטינית, לבולגטה, אצלם ספר שמואל נקרא מלאכים א', מלאכים ב', וספר מלאכים שלנו מלאכים ג' וד'. אצלם יש חלוקה של שמואל לשניים ומלאכים לשניים, ומזה בעצם נכנסה אלינו בדלת האחורית החלוקה הזאת. אין, כפי הנראה, החלוקה שלהם של שמואל לשניים, מלאכים לשניים וכדומה היא טכנית לגמרי. תחשבו על מציאות של מגילות שכתבו על קלף ודיו, זה משהו ארוך ביותר. המעבר בין שמואל א' לב' הוא לא במקום הגיוני, גם לא בספר מלאכים א' וב', בדברי עמים א' וב' איכשהו. וכנראה כפי הנראה חצו את המגילה פלוס מינוס, לא ממש באמצע המילה, אבל חצו אותה לשניים סביב סוף עניין מסוים. אני אומר את זה כי משמעות הדבר שיש איזושהי הבנה שספר שמואל פותח לנו את ספר מלאכים. בעצם זה קורות, ספר שמואל מדבר על איך בעצם גיסדנו מוסד מלוכה. אני חושב, אני מערר, אני משער שיש אפילו שם מקראי לספר הזה, הוא לא נקרא ספר שמואל כמו אצלנו. השם שלו זה דברי דוד המלך הראשונים והאחרונים. קצת מסובך לי לבסס את זה לגמרי, רק אומר לכם שהגמרא בבבא בתרא, הברייתא המפורסמת בבבא בתרא י"ד עמוד ב', באה ודנה בסדרם של נביאים ומי כתב את ספרי הנביאים, והיא אומרת שמואל כתב ספרו, גם את ספר שופטים בעת מגילת רות. ואז הגמרא שואלת, כן זה נכון, אבל מה אפשר לעשות, אבל עוד לפני סוף שמואל א' כתוב שמואל מת. אומרת הגמרא, דאסקי נתן הנביא וגד החוזה. כלומר, מי שכתב את ספר שמואל זה שלושה נביאים. הראשי שבהם, בעל שמו נקרא הספר, זה שמואל הרואה. אבל גם נתן הנביא וגד החוזה כתבו את הספר. והנה בסוף דברי הימים א', כשמסיימים את תקופתו של דוד, מסיימים לנו אנשי הכנסת הגדולה, ספר דברי הימים כתבו אנשי הכנסת הגדולה, זה ברוך הקודש, אין בפרק כ"ט, ממש בסוף דברי עמים א', פרק כ"ט פסוק כ"ט, ודברי דוד המלך הראשונים והאחרונים אינם כתובים על דברי שמואל הרואה ועל דברי נתן הנביא ועל דברי גד החוזה, עם כל מלכותו, גבורתו וכו'. הגמרא מזהה את השלישייה הזאת כשלושת הנביאים שכתבו את ספר שמואל. ופה אנשי הכנסת הגדולה מכנים את מה שכתבו השלישייה הזאת דברי דוד המלך הראשונים והאחרונים. מזה לבנות באופן מוחלט ששמו המקראי של ספר שמואל זה השם שלו, זה קשה, אני צריך עוד שיעור לעצמו, לבסס את זה, אבל זה מעלה את האפשרות שבעצם שמו, אולי שמו המקראי של ספר שמואל זה דברי דוד המלך הראשונים והאחרונים. למה שתי הקדמות האלה? כי אני רוצה לדבר על נושא המלוכה, ואני רוצה לדבר על נושא המלוכה מנקודת מבטו ותפיסתו של הרמב״ם, שהטיל את כל כובד משקלו על כך שמלכות בישראל היא מצווה והיא חובה. מבחינת הרמב״ם, כך פותח את הלכות מלכים, זה אפילו מתנה את ההתפתחות של עם ישראל ואת גאולת העולם. שלוש מצוות נצטוו ישראל בשעת כניסתם לארץ, כך פותח הרמב״ם את הלכות מלכים, למנות להם בך, להחריט, אני קורא קצת בדילוגים, להחריט זרו של המלך ולבנות להם בית הבחירה. והרמב״ם אומר, זה סדר מותנה, רק אם יש מלך הוא רשאי ויכול להחריט את המלך. רק כשהמלק מוכרתים, אנחנו בערב פורים, והשם שלם והכיסא שלם, אפשר לבנות את בית הבחירה. ומבחינת הבנתו של הרמב״ם זו מצווה. יש שלוש מצוות שנצטוו, אחת מהן זה למנות מלך. עזבו כרגע איך מתמודדים עם שיטת הברבנל, אין שראה את זה בדיעבד שבדיעבד. בשיטת הרמב״ם באופן מאוד מאוד ברור, יש חובה למנות מלך. וספר שמואל, כך אני אבקש להציע, אין כאפשרות, בעצם בא לדבר על מלכות דוד, שהולכת להיות מלכות נצחית. יש רק שתי מלכויות נצחיות בעולם, מלכותו של הקדוש ברוך הוא ומלכות דוד. הקדוש ברוך הוא בעצמו מקים את מלכות בית דוד כאיזה שיקוף נצחי למלכות מעלה. וספר שמואל בנוי במבנה של שמואל היה פנומן יוצא דופן בתולדות ישראל. חז"ל דרשו את זה בפסוק המפורסם, משה ואהרון בכהניו ושמואל בקורא שמו, ששמואל שקול כמשה ואהרון. בעם ישראל אני גם מכניס הרבה נושאים ככה במלמעלה, יש הפרדה מאוד מאוד ברורה, חדה, בין שני מעגלים, בין המלכות לבין הכהונה. אין, זה בא לביטוי במיליון ואחד דברים. המלך והכהן הגדול הם מעין שני מלכים נפרדים, הכהן הגדול הוא מעין מלך נפרד, יש לו מערכת כספים נפרדת. אין, הוא היחיד שלא משתחווה למלך, אפילו נביא משתחווה למלך. המקדש הוא אקס-טריטוריה מבחינת המלך. אין, מי שברח מאימת המלך כי הוא מורד במלכות, בהמשך זה בתחילת ספר מלכים, זה יואב שמורד בשלמה במרד אדוניהו, המזבח קולט אותו, אפשר להוריד אותו משם לעולם, זה ממש אקס טריטוריה. זה עותק אחר כך לכנסיות ועותק לשגרירויות, אבל יש שני מעגלים מופרדים לחלוטין של המלך והכהן הגדול. יש רק יוצא דופן אחד כהוראת שעה, וזה שמואל הרואה. אין, והוא גם וגם וגם וגם, יש לו את כל הקובעים. אין, הוא גם השופט, כלומר בפונקציה של מלך, הוא גם נביא. אין, הוא גם במעגל השני משמש כשופט במובן של סנהדרין ובית משפט, וגם למרות שהוא לוי, הוא לוקח לעצמו ממלא פונקציה של כהן. לא נכנס עכשיו לפרטים, אבל שמואל הוא פנומן יוצא דופן, משהו מעין מלך על. והי כאשר זקן שמואל, ספר שמואל אצלנו פרק ח', ועשם את בניו שופטים, ובניו לא הלכו בדרכיו, וזקני ישראל נכנסים לחרדה, מתברר שאי אפשר לבנות על פנומן בודד. שמואל זה תופעה יחידאית. ההבדל בין פנומן שהוא איש לבין מלכות, זה שהמערכת של המלכות, גם אם מישהו בעייתי, יש מישהו אחר במערכת שיגבה אותו, וגם אם יש תקופת זמן בעייתית, אז אלה שיבואו אחר כך יש סיכוי שיתקנו את הדברים. אין, אפשר לבנות על מפקד פנומן בצבא, אין, שהכל תלוי בו ואורים ותומים זה רק הוא, אבל אם הוא נעלם כי הוא יזדקן ופרש, או חלילה אם הוא נפגע, המערכת יכולה לקרוס. המבחן של מערכת זה שהיא מערכת שמתפקדת אין כחבורה. ולהבנתי זה בעצם מה שאומרים זקני ישראל לשמואל, הם רוצים מלכות. ומבחינת ההבנה של הרמב"ן, זו הייתה תוכנית מלכתחילה של הקדוש ברוך הוא, שלוש מצוות נצטוו ישראל בכנסתם לארץ. ופה אנחנו נכנסים לשאלה איך, אם זו מצווה, איך ממנים מלך. והרמב"ם בספר הלכתי נותן לנו שיעור בתנ"ך, ואני אבקש לצעוד בעקבותיו, וזה ייתן לנו מסגרת גם לספר שמואל וגם מחשבות לתוך ספר מלכים. אומר הרמב"ם, שוב בתחילת הלכות מלכים בהלכה ג', אין מעמידים מלך תחילה אלא על פי בית דין של 70 זקנים, כלומר סנהדרין, ועל פי נביא, והוא שולח אותנו, איפה תלמדו את ההלכות? לכו לתנ"ך. כיהושע שמינה ומשה רבנו ובית דינו, נעזוב את יהושע, וכשאול ודוד שמינה אותם שמואל הרמתי ובית דינו. וזה ממש הפרקים שאנחנו עוסקים בהם, שמואל, שאול המלך, ופרק י"ז אמרת לי, נכון? שם פרק י"ז, ודוד הולך להיות מלך. אין, אומר לנו הרמב"ם, לך תקראו, תראו מה קורה בתנ"ך. אין, כשאול ודוד שמינה אותם שמואל הרמתי ובית דינו, אם אני מתרגם את זה, זה בית דין של 70 זקנים ונביא. ואם נראה את זה בתוך ספר שמואל, מי שבעצם שותף בהמלכה זה זקני ישראל הסנהדרין, ושמואל כנביא, ופה צריך להבין את החלוקה ביניהם. הנביא הוא בעצם נציגו של הקדוש ברוך הוא. כלומר, כשממנים מלך צריך שהקדוש ברוך הוא ייתן את ההסכמה שלו. זקני ישראל הם בעצם הנציגות של עם ישראל, אנחנו מכירים אותם בתור הפרלמנט, בתור בית הדין הגבוה הגדול של עם ישראל, אין הסנהדרין, אבל יש לו גם תפקיד נוסף, תפקיד פוליטי, של מעין הפרלמנט של עם ישראל. למה 70 ולא 90 או 120? אין, המדרש בפרשת בעלותך, בסיפור של קברות התאווה, כשהעם מתאבל לבשר, ומשה אומר לקדוש ברוך הוא מאין לי בשר, למשה יש שתי בעיות. בעיה אחת זה בעיה טכנית שנפטרה עם הסלב, מאיכן הוא ייתן בשר. הבעיה השנייה לא תיפטר עם הסלב, ומשה מתלונן שהוא לא יכול לשאת את מסע העם. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אספה לי 70 איש מזקני ישראל שידעת כי הם זקני העם ושוטרה, ונסו איתך במסע העם, ולא תישא אתה לבדיך, כלומר... יש לה 70 זקנים האלה גם תפקיד פוליטי. ולמה 70? אומר שם המדרש, 70 זקנים כנגד עין יורדי מצרים. כלומר, יש לעם ישראל בבסיס שלו 70 בתי אב, 70 חמולות בסיסיות שירדו מצרימה, ובמבנה של אז לכל בית אב, לכל חמולה, לכל מין שבטון כזה, היה את הזקן של בית אב. זה דבר שהולך איתנו לאורך כל הדרך ממצרים, שיש זקני ישראל. כשמשה מגיע למצרים הוא פוגש את זקני ישראל. ההבנה של המדרש, המדרש מכוון אותנו להבין, אם היו 70 בתי אב שירדו מצרים, יש במצרים 70 זקנים. המוסד הזה נוצר בעצם במצרים, ואחר כך הוא מלווה אותנו לאורך כל הדורות, כי הוא נשאר על מספר ה-70. איך שלא יהיה, יוצא שבעצם הסנהדרין, מעבר להיותה מוסד דתי, הלכתי, משיפוטי, היא גם הנציגות הפוליטית של הסקטורים השונים שיש בעם ישראל. בבסיס זה 70 בתי אב. אחר כך, כשבתי אב קצת התמסמסו, אתם מכירים את התיאור בגמרא מפורסם, בגמרא בסנהדרין, סביב אותה פרשה של פרשת בעלותך, אלדד ומדד שנותרו במחנה, המדרש מבטא את זה באופן מדרשי, שמשה רבנו מתלבט, הקדוש ברוך הוא אמר לו לבחור 70, משה רבנו מתלבט, איך הוא עושה את זה? אם הוא לוקח מכל שבט 6 נציגים, זה 72, 5 נציגים זה רק 60, אז הוא לקח 72 פתקים, 2 היו לבנים, שזה אלדד ומדד, עזבו את סיפור אלדד ומדד, העיקרון שם חשוב, אין, בסך הכל, המשה חיפש מפתח, שווה, שוויוני בין השבטים, וכל שבט בעצם שלח בין 5 ל-6 נציגים. עולה עם כך שכאשר רמב״ם אומר אין מעמידים מלך בתחילה אלא על פי בית דין של 70 זקנים ועל פי נביא, הוא בעצם אומר לנו צריך פה הסכמה של עם ישראל באמצעות הפרלמנט שלו של 70 הזקנים. פה בספר שמואל אתם רואים את זה, והתקבצו כל זקני ישראל ויבואו לשמואל הרמתה. הדבר השני זה באמצעות הנביא, קרי הסכמה של הקדוש ברוך הוא. אלה שני המרכיבים שמביאים אותנו להמלכה של מלך. כן. כשהתורה מונה את יורדי מצרים היא מונה 70. יש דיון זה 70 או 71 או 69, אז לזה תרשה לי לא להיכנס. אין, אבל ביציאת מצרים הבסיס היה 70 בתיו. כלומר יש 12, יש יעקב ו-12 בנים, האמת שזה 12 בנים. אין, ובחלוקה הראשונית שלהם בני ראובן אלה ואלה ואלה, בני שמעון אלה ואלה. יש 70 בתיו, יש 70 ראשי ישראל, זה התקבע ב... תבנית הזאת. משם זה, אחר כך כמובן זה התרחב מאוד. בכל בית אב כזה יכולים להיות אלפי אנשים. אבל נוצר פרלמנט של 70. הם קבעו במדינת ישראל 120 זקנים שיושבים בכנסת. כשקבעו את זה, כל תושבי הארץ הזאת, היהודים, היו 600,000 איש. והיום שזה הוכפל פי 10, ברוך השם, עדיין ה-120 נשארו. אז כל נציג בכנסת ייצג את החבר'ה הקרובים אליו, אני עושה את הציורי, והיום הוא צריך לייצג עיר שלמה. ברגע שנוצר מוסד, זהו, הוא מתקבל. אתן לך במשך השאלה שלך 12 שבטים. האמת היא שיש יותר מ-12 שבטים, כי שבט מנשה, ליעקב יש 12 בנים, יוסף מקבל בירושה פי שניים, אפרים ומנשה, ואחר כך שבט מנשה עצמו מתפצל לשניים. אם תעקבו בתנך, המוסד של 12 נשאר, יש רק 12 כיסאות. איך משפצים אותם, זה משתנה. מישהו צריך לצאת החוצה, פעם זה לוי יוצא החוצה, פעם זה מנשה, פעם זה אשר יוצא החוצה, בכל מיני מקומות. אז נוצר מוסד. הן בין כך ובין כך, הזקנים האלה הם בעצם זקני ישראל, הם הנציגות של עם ישראל. אני רוצה שנלך ונראה בעקבות הרמב״ם, הוא שלח אותם, לך תראו איך מינו את שאול ואיך מינו את דוד, ונראה שני דברים. א', את המינויים, וב', מה שיעניין אותי, מי משני הגורמים האלה יותר מהותי? הקדוש ברוך הוא באמצעות הנביא, או עם ישראל באמצעות הזקנים. אני אפתיע אתכם, הרצון של הקדוש ברוך הוא משני לחלוטין, ומי שקובע כאן זה העם. מה קורה אם יש התנגשויות? נתחיל לבחון את הדברים. כמה פעמים נמשך שאול למלך? 3 פעמים. אין, פעם ראשונה אחרי שהעם מבקש ויש שם איזו התנגשות עם שמואל, צריך להבין אותה, והיה לכם שיעור עם הרב ארי לנדאו, אני מבין על הנושא הזה. אין, אחרי שהזקנים מבקשים, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, לשמואל בפרק באמצע פרק ת', כעת מחר אשלח אליך איש מארץ בנימין ומשחתו לנגיד על עמי. מבחינת הקדוש ברוך הוא, נגיד זה פקיד ממונה. מבחינת הקדוש ברוך הוא יש היררכיה. מבחינת הקדוש ברוך הוא, המלך שלנו הוא נגיד שלו, הוא פקיד שלו. מבחינת עם ישראל, מי שיושב מעלינו, שם תשים עליך מלך, זה מלך. אם תלכו בספר מלכים ב' בפרק י' להמלכת יואש מלך יהודה, תראו שבהמלכה שלו, יכול להיות שהיא מייצגת כל המלכה של מלך, קרתו שתי בריתות. הברית הראשונה בין המלך ובין העם, והמלך והעם הם ביחד, להיות לעם לשם. המלך והעם ביחד, כתף על כתף, מתחייבים להיות עבדיו של קודש הבריחו. והברית השנייה בין העם לבין המלך, שהם מסכימים להיות כפופים שלו. אלה שתי רמות ישירה חפיקודית. אז הקדוש ברוך הוא אומר לשמואל, אני שולח מחר אליך הנער שמבחינתי אתה ממנה אותו לנגיד. אגב, זה אני פותר כל מיני בעיות של סתירות כביכול בספר שמואל, אני רק רומז. כן? ואתם מכירים את ההמשך, חיפש הילד אתונות, מצא מלוכה, כן? והמלאכה הראשונה ששמואל יוצק שמן על ראשו. וזה לא עושה כלום. שאול חוזר הביתה, הדוד שלו שואל אותו בפרק י' אותו ואת נערו, אנ הלכתם? אומר לו לבקש את האתונות, ודבר המלוכה לא הגיד לו. ואז שמואל אוסף את הציבור אל המצפה ומטיל גורלות ונלקט, כמו שאתם מכירים, שאול נחבא אל הכלים, ושמואל אומר להם, זה אשר בחר השם. הן וידבר ויראו כל העם, זה פרק י' פסוק כ' ד', ויראו כל העם ואמרו יחי המלך. אבל מהר מאוד הסתבר לנו שזה לא כל העם, או גם אם התורה הייתה כרגע כללית, זה באמת לא זכה לתמיכה של כל העם. הן כי רואים בהמשך, וילכו עם מוח האל אשר נגע אלוהים בליבם, ובני בליעל אמרו מה יושענו זה? ויבזו ולא הביאו לו מנחה, והיא כמחריש. מלך לא אמור להחריש. הקדוש ברוך הוא יכול למחול על כבודו, מלך לא אמור למחול על כבודו, אחרת כל סמכותו מתמסמסת. אין הנביא יכול למחול על כבודו, הקדוש ברוך הוא מוחל על כבודו, רב יכול למחול על כבודו. מלך זה חלק מהגדרת התפקיד שלו. לא יכול למחול. ופה והיא כמחריש. כי אם יתברר שהיות שלא כל העם תמך בו, הוא עדיין לא מלך. שוב, התמונה הבאה בפרק י' הסיפור עם נחש העמוני ואנשי יבש גלעד. הם מבקשים, זועקים לעזרה, הם שולחים בכל ישראל לעזרה, והסיטואציה שאנחנו מוצאים בה את שאול בפרק י' הבחור חורש, ידידנו המלך חורש עם אתונות. אין, ותצלחו החולים על שאול בשמות הדברים האלה, ויקח צמד בקר, וינתחהו, ומודיע הוא למי שלא יצא, יוצא למלחמה, מכריע, ואחרי שהוא הוכיח את עצמו במלחמה, הראה שהוא באמת מסוגל להיות מנהיג, אין, ממליכים אותו בפעם השלישית, בסוף פרק י' ויאמר שמואל אל העם, לכו ונלכה גלגל ונחדש שם המלוכה. והלכו כל העם הגלגל, והמליכו שם את שאול לפני השם בגלגל, וכו', ומהרגע הוא מלך. מתברר שגם אם הקדוש ברוך הוא משך את שאול, זה לא עושה ולא אוכלו. מתברר שאם לא כל העם ישראל תומך בו, אין אף פעם כל עם ישראל, אין רוב של עם ישראל שתומך בו, הוא לא מלך, הוא חזר אחרי כל החגיגות לחרוש אחר הבקר. רק ההמלכה השלישית הופכת אותו למלך. קרה מה שקרה, ושאול שכח את ההיררכיה שרמזתי אליה לפני רגע, ושכח שהוא אמנם מלך כלפי הציבור למטה, אבל הוא נגיד פקיד ממונה של קודש הבריחו. וזה אני רומז לכם על ההבדל בין דוד לבין שאול. אין בן אדם בעולם מושלם, אין בן אדם שלא חוטא. השאלה הגדולה היא האם הוא מבין, מפנים את ההיררכיה. ודוד, עם כל זה שחטא, את ההיררכיה הוא חי. וכשהוא מנסה להתחמק בסיפור של בת שבע ואומר לו נתן הנביא אתה האיש, הוא אומר חטאתי, ומוכן לקבל עצמו את הדין, בשונה משאול שניסה להתחמק. זה המפתח להבנת ההבדל בין שאול באחת ועלתה לו, דוד בשתיים ולא עלתה לו. זה לא עניין כמותי אם מישהו חטא פעם או פעמיים, זה היכולת להבין את ההיררכיה. שגם אם אני טועה, אני מבין ומפנים את הסמכות מעליי, זו הייתה הטעות של שאול, אין, והקדוש ברוך הוא החליט להדיח אותו, ופה נכנס לתמונה דוד שנמשך בפעם הראשונה בפרק ט"ז על ידי שמואל הרואה. שימו לב ששמואל עצמו אומר לקדוש ברוך הוא, אני לא יכול לעשות את זה בגלוי. למשוח עכשיו את בן ישי לעיני הציבור, זו הכרזת מרד על המלך, והקדוש ברוך הוא מסכים איתו ומלמד אותו איך לעשות את זה בצורה מתוחכמת. אין לקרוא זבח בבית לחם וכו', ואגב זה באסתר למשוח את דוד. אין, וזו המשיכה הראשונה של האדמוני עם יפה עיניים וטוב רואי את דוד, ויקח שמואל, זה פרק ט"ז פסוק י"ג, ויקח שמואל את קרן השמן וישח אותו בקרב אחיו, ודוד איננו מלך. אגב, כמה פעמים נמשך דוד? 4. אני לא חייב לכם 4 פעמים שדוד נמשך. דוד איננו מלך. הוא עומד לפני שאול, מנגן לפניו. שאול לאט לאט מבין שזה היורש המסומן שלו, בוודאי כשהציבור שר, יקה דוד באלפיו, שאול באלפיו ודוד ברביבותיו. הקינה שלו מתחילה לשבש את מחשבתו, ודוד נאלץ לברוח. ואני רוצה לדבר על פרקים כף ג' כף ד' כפי כף ו'. זה כבר מעבר למה שאתם אמורים, אבל אני אתן פה איזו סקירה של נושא. המבנה של שלושת הפרקים האלה הוא מבנה סגור, מבנה שקימים אותו לפעמים בתיכון חייסתי. מבנה סגור זה נושא שפשוט אתה מתחיל בו ומסיים בו, ואחר כך עוד אחד ועוד אחד, ובאמצע יש את הציר מעגל. אין מישהו שלא מכיר את המבנה, מבנה שחוזר הרבה מאוד בתנך. זה מבנה סגור, התחלת באחד, אתה ממשיך לאחד וכו'. אם יש למבנה הזה גם מרכז, למבנה הזה הסגור, בשמו המקצועי קלאוזיו, אם יש לו גם מרכז, מבנה ממורכז, קוראים לו מבנה קונצנטרי. וכף דלת, ה' וו' בנויים במבנה עם ציר. פרק כפי הוא ציר הדברים. פרק כף דלת ופרק כף וו' מקבילים אחד לשני. שמואל, שני סיפורים, אבל הם סביב אותו רעיון. שאול רודף אחר דוד, ולדוד יש הזדמנות לחסל את שאול. ושימו לב, דוד לא עושה את זה. בואו תראה לפרק כף ד', פסוק ב'. ויקח שאול 3,000 איש, בחור מכל ישראל, וילך לבקש את דוד, ואנשיו על פני צורי היעלים, ויבוא לגדרות הצון, ושם מערה, אני קורא בדילוגים, דוד ואנשיו בירקתי המערה, ואמרו אנשי דוד אליו, הנה היום אשר אמר השם אליך, הנה הנוכנות תהיה נתועבך בידיך, ועשית לו כאשר איתיו בעיניך. ודוד, כמו איש קומנדו טוב, קוראת את הכנף של שאול, אין, ויהי אחרי כן, ויחלב דוד אותו אשר קראת את הכנף לשאול, ויאמר לאנשיו, חלילה לי מהשם, אם אעשה את הדבר הזה לאדוני, למשיח השם לשלוח ידי בו, כי משיח השם, לא אני, אלא הוא. דוד מכיר בזה שהוא עדיין פורמלית העבד של אדונו שאול. הוא המשיח, הוא המלך הממונה. האם הקדוש ברוך הוא הודיע לשאול שהוא מאס בו? האם הציבור כבר יודע שדוד הוא המסומן? אבל הציבור עדיין לא נתן את ההסכמה לדוד. יש לדוד עוד את שאריות השמן על ראשו באופן ציורי. הוא אומר לנו במפורש, אני לא המלך, כי הציבור עדיין לא מינה אותי. אותו דבר קורה בפרק כ"ו, הסיפור שם זה סביב המעגל, מחנה צבאי שפשוט נכנס ללינת לילה ב-360 מעלות היקפי. דוד מתגנב יחד עם אבישי בן צרויה, וגם הוא, גם שם הוא אומר בפרק כ"ו, פסוק י', חי השם, כי אם השם, או לפני כן, ויאמר דוד אל אבישי, אל תשחיתהו, כי מי שלח ידו במשיח השם וניקה. ויאמר דוד, חי השם, אני אפשר פסוק ט' שם, עכשיו י'. ויאמר דוד, חי השם, כי אם השם יגופנו, או יומו יבוא ומת, או במלחמה ירד, וחלילה לי מהשם לשלוח ידי במשיח השם. ובאמצע, יש פרק שחז"ל כיוונו אותנו, שהוא הציר של המערכת הזאת, הן הסיפור של אביגיל הקרמלית מדרום הר חברון, הן שבעלה הנבל, הן מרע לדוד, ודוד ברגע מסוים שוכח את מה שדיברנו הרגע, מה שהוא אמר, ומחליט לבוא ולחסל את נבל הקרמלי. והיא, אביגיל החכמה, אין מצליחה לעצור את הדהרה שלו, בכך שבדבר הראשון היא אומרת בי אבון, והיא אומרת לו אחרי שהוא ככה נעצר, אומרת לו בפסוק למד, פרק כ"ה פסוק למד, והיה כי יעשה השם לאדוני ככל אשר דיבר את הטובה עליך, כשהוא יעשה אותך את מה שהוא מבטיח לך וציווך לנגיד על ישראל, ולא תהיה זאת לך, מעשה שאתה הולך לעשות, לחסל את נבל, לא תהיה לך לפוקה ולמכשול לב לאדוני ולשפוך דם חינם ולהושיע אדוני לו. בלשון חז"ל, מה שהיא אומרת לו, חז"ל ביטו את זה באופן ציורי מהימים שלהם, התקופה הרומית אמרה, לא יצא עדיין מטבע שלך בעולם. מלך יכול למגר את מי שמורד בו, מי שקם כנגדו. אם דוד היה מלך, באמת יכול היה להרוג את נבל. אבל היא אומרת לו, תזכור שאתה עדיין לא מלך. יבואו הימים שהקדוש ברוך הוא יקים את הטובה שהוא דיבר עליך, וצבחה לנגיד על ישראל. אם תעשה את זה עכשיו, זה יהיה דם נקי שיזקף לחובתך, לכשתהיה מלך. אמר לו, לא יצא מטבע שלך בעולם, בעולם הרומי כל מלך שעלה, הנפיק מטבע עם הדיוקן שלו. וזה בעצם ביטא, זה היה ביטוי לכך שהוא כרגע המלך. אומרת לו, אביגיל בשם חז"ל, אדוני, אתה עדיין לא המלך. המטבעות עדיין עם הדיוקן באופן ציורי, הדיוקן של שאול. אגב, הרמב״ם בהלכות גזלה ואבדה בפרק חמישי, דן לסמכויותיו של המלך. מלך יכול להפקיע דבר כזה ואחר וכו'. והרמב״ם בא ואומר שתי הגבלות, א', שזה יהיה לצורכי ציבור ולא לצרכים הפרטיים שלו, ודבר שני אומר הרמב״ם, במה דברים אמורים? במלך שיצא מטבע שלו בעולם, ששמחה דת בני הארץ עליו, ואני לא זוכר בדיוק את הלשון הרמב״ם שם, המבחן הוא אפילו לא אם אוהבים את המלך או לא, אלא אם מקבלים את סמכותו, אם חיי המסחר מתנהלים על פי מה שהוא קבע, והביטוי הציורי משתמשים במטבע שהוא הנפיק בתור ההליך החוקי. זה המדד בעצם שהוא מלך. לא יצא מטבע שלך בעולם. ודוד נודד שנים רבות עם השמן על ראשו, אבל אין לו עדיין הסכמה של הציבור. הציבור עדיין עם שאול. ושאול מוגדר בפי דוד, בפי אביגיל, כמו שהנבואה כתבה את זה לדורות, מוגדר בתור המשיח. כי הוא עדיין לא קיבל את ההסכמה הכללית. אז המשיכה הראשונה שלו לא עשתה ולא כלום. איפה המשיכה השנייה שלו? בסוף ספר שמואל א', המסומן שמואל א', אתם פרדים שזה רק סימון מהמאה ה-13, אין שאול נהרג בגלבוע, ובפרק למד בסוף בסוף פרק למד, אחרי הסיפור של ציקלג, ויבוא, פסוק קבע, ויבוא דוד אל ציקלג, וישלח מהשלל לזקני יהודה לרעהו ולאמור, הנה לכם ברכה משלל אויבי השם. לאשר בבית אל, ברמות נגב, ביתיר, הרוער, בקיצור, החלק הדרומי של יהודה. מה זה? דוד מתחיל לבנות את התמיכה בו בחלק הדרומי של יהודה. וזה נעשה בסופו של דבר פירות. כי ברגע ששאול נהרג, בתחילת שמואל ב' בפרק ב', והיא אחרי כן, אחרי מותו של שאול, אחרי הקינה לשאול ועל יונתן, וישאל דוד בשם למור האלה באחת הרי יהודה, ואומר השם אליו, עלה. ואומר דוד אנה אלה, ואומר חברונה, ויעלה שם דוד, ונשותה, וביתו, פסוק ד', ויבואו אנשי יהודה, וימשכו שם את דוד למלך על בית יהודה, ומי הרגע דוד מלך רק על יהודה במשך 7 או 7.5 שנים. אני אומר 7 או 7.5, יש סתירה כמה שנים דוד מלך. במשך 7 שנים הוא מלך רק על יהודה. בישראל יש את ישבושת מבן שאול שהומלך עליהם, הממלכה חצויה. רק לאחר רציחתו של ישבושת, יש לנו בהמשך, או זה מתחיל עוד לפני כן. תראו בפרק ג' פסוק י"ב, שמואל ב' פרק ג' פסוק י"ב, וישלח אבנר מסתכסך עם ישבושת, וישלח אבנר מלאכים אל דוד תחתיו למור, למי ארץ. לאמור, קורתה בריתך איתי, והנה ידי עמך להסב אליך את כל ישראל. אבנר מבטיח לו לשכנע את ממלכת ישראל לבוא ולהמליך אותו עליו. מי ששיבש את הדבר הזה זה כמובן יואב שרצח שלא קדים את אבנר. ולאחר מותו של ישבושת, זה בתחילת פרק ד', פרק ה', שמואל ב' פרק ה', ויבואו כל שבטי ישראל אל דוד חברונה. ומהר מאוד יתבהר לכם שכל שבטי ישראל לא באו מאות אלפי אנשים, אלא הביטוי יתחלף עוד רגע זקני ישראל, נציגות השבטים. ויבואו כל שבטי ישראל דוד חברונה ואמרו למור, הננו עצמך ובשרך אנחנו, גם אתמול גם שלשום ביות שאול מלך עלינו אתה היית המוציא והמביא את ישראל. כלומר, מאז ומתמיד ראינו בך כציבור את האיש שבאמת מנהל את הדברים. אז בעצם יש לך הסכמה שלנו ישנה, עוד לא מימשנו אותה ויש לנו הסכמה. וחוץ מזה גם הקדוש ברוך הוא הסכים, ויאמר השם לך, אתה תראה את עמית ישראל, ואתה תהיה לנגיד על ישראל. ויבואו כל זקני ישראל אל המלך חברונה, ויכרות להם המלך דוד ברית בחברון לפני השם, והמשכו דוד למלך על ישראל, בין 30 שנה דוד במונחו, 40 שנה מלך, בחברון מלך על יהודה, 7 שנים ו6 חודשים, ובירושלים מלך 33 שנים, על כל ישראל ויהודה. סך הכל הסיכום הוא 40 שנה, ולכן יש פה בעיה עם החצי שנה, 33 ועוד 7.5, זה לא בדיוק יוצא 40. תשימו רגע בצד את החצי שנה הזאת, נזכר בעוד מעט. כללו של דבר, דוד נמשך 3 פעמים. המשיכה של הקדוש ברוך הוא לא עשתה ולא כלום. דוד אומר את זה, אביגן אומרים את זה, חזל מבינים את זה, הנבואה כותבת את זה כך. המשיח זה שאול שהקדוש ברוך הוא מאס בו. דוד במשך 7 שנים או 7.5 מלך רק על יהודה, כי רק יהודה המליכו אותו עליו, עליהם. רק כשכל זקני ישראל ממליכים הוא מלך על כל ישראל. אבל חברים יקרים, דוד נמשך גם פעם רביעית. איפה? מתברר שאם יש 2 גורמים שממנים את המלך, 2 הגורמים האלה גם יכולים להביא את דעתם שהם לא מעוניינים במלך. אצל שאול הקדוש ברוך הוא הביע את דעתו באופן גלוי וברור באמצעות שמואל, וזה לא, כבר דיברנו על זה, זה לא עשה ולא כלום. שאול נשאר המלך. אצל דוד המצב הוא הפוך. הקדוש ברוך הוא לא אמר שום דבר כנגד דוד, להפך, הקדוש ברוך הוא סימן אותו בתור המלך, ומרד אבשלום הוא המרד שבעצם מדיח את דוד. בואו תראה את אמצע שמואל ב' לפרק ט"ו, אחרי הסיפור של בת שבע, ותזכרו גם, זה לא רק בת שבע, זה גם אוריה חיתי, ואחרי הסיפור של אמנון ותמר, והיה מאחרי כן, ויס לו אבשלום מרכבה וסוסים וחמישים איש רצים לפניו, השכיב אבשלום ועמד על דרך השער, והוא הצליח לגנב את לב אנשי ישראל. איך זה קרה? זה ניתוח לעצמו, איך ולמה אנשי ישראל הלכו אחרי השייגץ הזה, אחרי אבשלום. אבל זה לא רק הם, מתברר שגם זקני ישראל היו עם אבשלום. עם זקני ישראל, עם אבשלום, אני הולך להראות לכם שדוד מבחינה פורמלית הודח. כשאבשלום יהרג ודוד יוחזר, יצטרכו למשוח אותו מחדש. איך אני יודע שזקני ישראל עם אבשלום? תסתכלו בסוף פרק ט"ז או תחילת פרק י"ז, אפשר גם כן. ויאמר אחיתופל אל אבשלום, מבחרנה 12,000 איש ויקומה ברדפה אחרי דוד הלילה. הצעה של אחיתופל הייתה מבריקה, אם היא הייתה יוצאת לפועל, זה היה סופו של דוד. זה שדוד שתל מראש כבר את תחושה ירקי. ובפרק י"ז, אחרי שאחיתופל הגאון אומר את הצעתו הנכוחה, תראו את פסוק ד', שמואל ב', פרק י"ז, פסוק ד', וישר הדבר בעיני אבשלום ובעיני כל זקני ישראל. גם אחר כך, כשחושי מצליח להפר את העצה, הן מופיע באופן כזה בפסוק י' ד', ויום אבשלום וכל איש ישראל, כל הזמן מתחלף הביטוי זקני ישראל ואיש ישראל, ויום אבשלום וכל איש ישראל טובה הצעת חושי ירקי מהצעת אחיתופל. מתברר שלמה ואיך, אני לא אסביר לכם כרגע. סנהדרין, זקני ישראל, הפרלמנט של עם ישראל, עם ישראל לא היה עם דוד. הם הלכו אל אבשלום. ודוד נמלט. ומהר מאוד היה קרב בעבר הירדן, ואבשלום נגד הפקודה של דוד נהרג. נתלה בשערותיו באלה והרגו אותו, על פי הפקודה של יואב. ודוד נשאר בעבר הירדן. שמואל ב' פרק י"ט. דוד מקונן שם על בנו, ופסוק ט', ויקום המלך וישב בשער, השער של מחניים בעבר הירדן. ואז פסוק י', ויהי כל העם לדון בכל שבטי ישראל לאמור, המלך הצילנו מכף אויבינו, והוא מילטנו מכף פלישתים, ואתה ברח מן הארץ מעל אבשלום. ואבשלום אשר משכנו עלינו מת במלחמה. ואתה, למה אתם מחרישים להשיב את המלך? צריכים לעשות פה אקט מחודש של השבה והמלאכה. בלשונם של חז"ל, התלמוד הירושלמי, מסכת אוריות, פרק ג' הלכה ו', התלמוד הירושלמי אומר את זה בניסוח הלכתי, אבל מה שמסתתר מאחורי זה שדוד יודח, אומר שם הירושלמי, כל אותם שישה חודשים ששהה דוד במחניים, בתנ"ך לא כתוב שישה חודשים, אבל כנראה ירושלמי מבין שהשישה חודשים הפרש, 33.5 ועוד 7 יוצא רק 40 שנה, שישה חודשים הפרש, אז זה השישה חודשים במחניים. אומר הירושלמי, כל אותם שישה חודשים שהיה דוד במחניים, בסעירה היה מתכפר כהדיוט, ביי. בספר ויקרא, אתם מכירים את זה, אדם פרטי שחטב צריך להביא חטאת נביא, שעירה נקבה. לעומת זאת מלך מביא שעיר זכר. איך מבטא הירושלמי את זה שדוד בשישה חודשים האלה מודח והוא סתם כהדיוט, כאדם פשוט? כל אותם שישה חודשים שהיה דוד במחניים, בשרה היה מתכפר כהדיוט, כאדם רגיל. ובעצם מה שיוצא זה שעם ישראל הדיח במרד אבשלום את דוד. וצריך היה לעשות אקט מחודש של השעבה, של ההמלכה. הדבר הזה גרם לפיצוץ, כי אנשי יהודה לא בדיוק חיכו לכל אנשי ישראל, זה המשך הנבואה שם. נמצאתם למדים שהפה שהתיר הוא גם הפה שיכול לאסור. וכשהקדוש ברוך הוא ממנה מישהו, זה לא עושה ולא כלום, וכשהוא מחליט שמישהו לא יהיה, כמו אצל שאול, גם זה לא עושה כלום. ואילו עם ישראל, ברגע שהוא נותן את הגושפנקה שלו, אז האיש נהיה מלך, שמסיר את תמיכתו, אדם מודח מלהיות מלך. כן.
מה שאתה אומר,
נשמע לי
חריף מדי ומוגזם מדי. כאילו, דבר ראשון, כשדוד התמנה למלך, פסוק מיד אחרי זה, זה רוח השם צרה מעם שאול. נכון? אז, ודבר נוסף, זאת אומרת, מלך הוא לא יכול להיות מלך, גם אם השם ימנה אותו למלך ויכתוב עליו מלך בשלוש אותיות על המצח, הוא לא יהיה מלך כל עוד אין לו נתינים. אז נכון שמלך המלכת השם לא עשה כלום לכאורה, כי אין לו נתינים, ולכן צריך את העם.
אז בואו נבדוק את זה במקרה קיצון, כשרוצים לבדוק משהו, לוקחים מקרה קיצון. ברשותכם, אנחנו רגע נציץ בספר מלכים. מה קורה אם הקדוש ברוך הוא לא יכול לסבול מישהו? אני מדבר על אחאב. ועם ישראל מחליט להצביע אחאב. אני כשמלמד אחאב, אני משכנע את כל הציבור, והם משתכנעים בסוף, הם מחייכים וצוחקים בהתחלה, ואחר כך הם מצביעים איתי אחאב. זה מתחיל מאבא שלו אומרי, ואחר כך אחאב עצמו. אין, זה צריך לנתח שם את הדור, דור מתפורר לחלוטין, כל אחד דואג לעצמו. יש רק משפחה אחת שלוקחת את עול הביטחון והצרות של עם ישראל על כתפיה, משפחת עומרי ואחאב. אתם מכירים את הסיטואציה שנהרג אחאב? בסוף מלכים א', אין, הוא נפגע מחץ ארמי, כלומר חיצים, לא יודע מה הטווח שלהם, 100 מטר. הוא צעק אחריי, הוא לא ישב עם הפלזמה בגבעה ממול. לא יודע, לדעתי זה טעות מה שהוא עושה, אבל כך הוא צעק, זה היה האופי שלו. וכשהוא פצוע, הפסוק שם, ואומר לרכבו, הוצאני מן המחנה כי אוכלתי, נפצעתי, ותעלה המלחמה ביום ההוא, והמלך היה מועמד במרכבה נוח אחריו, והוא מת מאובדן דם. ויצק דם המכה אל חיק הרחב, הוא מת רק בערב. הוא מבין שהוא המפקד, הוא הדבק, צריך להבין את האישיות שלו. אגב, גם הבן שלו, יהורם, יעתיד להיפצע, אז כבר במלכים ב' בעוד גלעד, גם הוא צעק אחריי. אגב, אותו הצילו. החליטו שכנראה לא עושים שוב, לא נותנים שוב למלך להיות גיבור. ואתם יודעים שאליהו נלחם באחאב. אני לא יודע אם הקדוש ברוך הוא אהב את הדרך של אליהו בתחילת הדרך, אבל לא נראה לי שהקדוש ברוך הוא התלהב מאחאב. ואחאב מלך. יש דיון שלם הלכתי אצל חז"ל. אני כל הזמן מזכיר את חז"ל, אתם בטח מתפלאים מה אני מערבב חז"ל עם פשט הכתובים. המדרשים של חז"ל להבנתי נותנים איזשהו כיוון של הבנה בפסוקים, יש לנו איזושהי נקודת מבט בפסוקים. יש דיון שלם אצל חז"ל, כך גם בראשונים, למה בעצם אחאב היה צריך, לאחאב גם היו נפילות, היה צריך את כל התרגיל המלוכלך של איזבל סביב כרם נבות הישראלי. מה הבעיה? שיפקיע לו. מלך יכול להפקיע. ויש אלף ואחד תירוצים. אין, תראו, תעשו תוספות שם בסוגיה, אני זוכר כרגע איפה היא. אין שמלך יכול להפקיע רק בצורכי ציבור, מלך לא יכול להפקיע דבר שהוא נחלת אבות שניתן לשבטים, וכל מיני תירוצים. תירוץ אחד, אף אחד לא מעלה בדעתו. הוא לא יכול להפקיע, זה לא נאמר, מה שאני הולך להגיד. לא נאמר שהוא לא להפקיע כי אין לו סמכות מלך. ההנחה ברורה היא שאחאב הפושע עוכר ישראל. ככה מכנה אותו אליהו בפרק י"ח, שמואל, מלכים א' פרק י"ח. עוכר ישראל הוא מכנה את לא, הפוך, סליחה, אחאב מכנה את אליהו אחר ישראל. זה ממש הפוך. אין, האחאב הזה שהתמכר לעשות הרע בעיני השם, הוא המלך. יש לזה משמעות מאוד כבדות, מאוד בעלות משמעות ביחס למה משמעותה של ממשלה דמוקרטית שנבחרת על ידי עם ישראל. עמדתו של הרב גורן הייתה, זה בעצם שיעור של הרב גורן. הוא טען שאם, זה בעקבות הרב ישראלי בעמוד הימיני, אם ממשלה נבחרת באופן דמוקרטי, יש לה מבחינה הלכתית סמכות של מלך. הרב גורן טען סביב הסיפור, סליחה רגע שאני נכנס רגע בנקודות פוליטיות, סביב הסיפור של אוסלו, היות שהתמיכה האחרה לכיוון הזה נעשתה שלא על דת העם, בגלל איזה חבר כנסת שקנו אותו באיזה הטבה של איזה אוטו מיצובישי, אז הוא טען שהממשלה איבדה את סמכותה כמלך. אבל התפיסה הבסיסית היא, זה כבר הרב ישראל בעמוד הימיני, אין שממשלה שנבחרה באמצעות, אין לנו זקני ישראל, אבל באמצעות עם ישראל בדרך טכנית אחרת של קלפיות, יש לה סמכות של מלך. וזה לא שאלה בכלל אם היא שומרת מצוות. אני צריך, אני רואה, להתחיל לסכם את איזה נקודה שרציתי לגעת בה, נראה אם אני אספיק בשתי דקות להגיד עליה מילה. אין שני גורמים, לימד אותנו שיעור, הרמב״ם שיעור, לכו לשאול ודוד שמינה אותם שמואל ובית דינו, ותראו איך ממנים מלך. ובעצם הראיתי לכם שיש שני גורמים, והגורם המהותי והדומיננטי, לפחות ככה אני מבקש להציע כאפשרות, בסדר, לא חייבים להסכים, ככה אני חושב, זה בעצם ההסכמה של העם. כן.
אבל זה לא כאילו שהעם בוחר את שאול או משהו, אלוהים אומר זה האיש, והעם זו שדבר, העם הם לא, לא, הם שחקן די כאילו זניח בסיפור.
אני, אצל אחיו זה לא היה ככה, הקדוש ברוך הוא לא אמר כלום, הציבור בחר אותו, והציבור דתי בחר נכון. מה?
הבן של,
אז עומרי. עומרי לא הבן של אף אחד. יש בעיה, הרבה פעמים כשאדם הולך להתחתן, אדם הולך להתחתן עם מלך, אתה מאסס. לא כל אחד גדל, יש לו לעתיד מכיתה ת' הוא כבר מכיר אותה. אדם מאסס. אם היה נביא, מבטיח לך שאדם היה הולך לשאול את הקדוש ברוך הוא. כי האיסוס הזה נפטר ברגע שהקדוש ברוך הוא בא מחבר, תשמחו אליי. אין, זה האיש המתאים לכם. ככה אני רואה את הדברים. זה לא שאין להם ברירה, יש, גם יש להם ברירה. עובדה שהקדוש ברוך הוא בא והודיע, שאול, מאוס עליי, לא רוצה אותו, זה נעשה קבלם ועולם. הקדוש ברוך הוא הודיע, מישהו נמשך, מהר מאוד, אני יכול להוכיח את זה, התחיל לצאת הסיפור של המשיכת דוד, כולם ידעו שהוא האיש הנמשך, קראתי לכם מה אמרו זקני ישראל דוד כשהם משכו אותו, ידענו תמיד שזה אתה. הקדוש ברוך הוא תמיד תמך בך. הנה הקדוש ברוך הוא הודיע, חבר'ה תעזבו את השאול הזה, יש פה דוד. והציבור החליט שהוא הולך עם שאול, ושאול היה מלך. ודוד רואה אותו כמלך. והוא לא מרשה לאנשיו. 600 פושעי המדינה היו איתו, ודוד משסע אותם בדברים, נותן להם לגעת. הערה אחת רציתי, כן, לא תהיה הערה.
זה נכון שהם יכולים לבחור מי הוא המלך, אבל אין להם באמת שקרה בעניין.
אם? דין מלך.
אבל מה שהם חייבים לעשות, גם אם הם יכולים לעשות משהו אחר, זה ללכת אחרי לדיד. כי זה חטא ללכת אחרי לדיד, כמו שאנחנו יודעים לאפשר לו.
זו שאלה מסובכת, כי בשלב מסוים הקדוש ברוך הוא בעצמו מינה את ימנה מבחינת הנקודה שאתם נמצאים בה את ירובם בנבט.
אבל זה שוב היה נחת את הקדוש ברוך הוא.
אפשר
לא
היה
נחת את הקדוש ברוך הוא, וזה היה
חטא. אני יודע מה אתה מכניס כאן. אתה מכניס לנו כאן את הרמב"ן, פרשת, בפרשת מקץ, לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו, הרמב"ן ניסה, לא ניסה, הרמב"ן אומר שהחטא הגדול של בית חשמונאי זה שהם לקחו לעצמם את מלכות. ואני חושב שצריך להבין את הרמב"ן, רק אזרוק לכם פצצה וצריך ללכת. שהסיפור עם בית חשמונאי הוא לא על עצם זה שהם לא מבית דוד וזה חטאם. החטא הגדול שלהם זה שהם לקחו לעצמם את שני הכובעים. חז"ל אומרים לחכמים אומרים לינאי, רב לך כתר מלכות, אנח כתר כהונה לזרע אהרון. הדיון שם שיצא עליו שם שאימו נשבתה במודיעין וכדומה, אין, אבל העיקר הסיפור הוא שתחליט, אתה רוצה להיות מלך? אין בעיה. אתה לא יכול להיות כהן. אי אפשר להרבב בין שני הדברים האלה. אין, כל שבט לוי אומר לנו, הרמב״ם אינם שייכים למעגל של המלך. אינם יוצאים לצבא לשרת, אבל גם אז הם לא נוחלים בארץ. ועם זאת, בניהו בן יהוידע היה כהן והוא שר צבא. וגרשון הכהן, גם הוא גנרל בצבא הגנה ישראל, אפשר, אבל אתה צריך להחליט למה אתה שייך. אי אפשר להיות גם וגם. זה החטא, זה הסיפור המסובך. אני יודע שגיריתי אתכם לעוד אלף אחד דברים, וידך זיל גמור, יש עוד מה ללמוד. מה שלא הספקתי להגיד לכם, מה הייתה התוכנית של דוד ויונתן. ערבית עוד רגע. התוכנית של דוד ויונתן הייתה מלך ופלג מלך. התוכנית של מתת תמלוך, כך מנסח את זה בפרקים שאתם נמצאים בהם. מנסח את זה שאול. מתת תמלוך ואני אהיה לך למשנה. אלמלא נהרג יונתן, התוכנית של דוד הייתה למנות את יונתן כמשנה למלך. יש לו ראש מאוד מעניין לדוד לעשות ייחודים. אגב, להבתי זו הייתה תוכניתו גם עם אבשלום. להיות שאבשלום זה לא בן אדם, אבשלום זה סקטור גדול, זה קנה ישראל איתו. דוד ציווה לא להרוג אותו, לא רק בגלל שהוא חומל עליו. התוכנית של דוד הייתה למנות את אבשלום, זה נשמע משוגע, בתור מספר 2 שלו. והראיה, את מי ממנה שר, את דוד שר צבא אחרי מותו של אבשלום? המסע בן יתר, שהיה שר הצבא של מחנה אבשלום. דוד בונה ממשלות אחדות. גם זה עוד דבר שצריך, אני רומז עליו, בשונה מבני צוריה שיש להם ראש אחר.
לדעתך, יש סיבה שזוהי מכונה כמלך, ואתה לא יכול לראות שמלך?
כן.